המשך לימודנו המרתק בספר שמות, ואנחנו בעיצומו של פרק ג'. פרק ג' פסוק ט"ז: הכניסה זה משם. פרק ג' פסוק ט"ז: לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור. רק רגע. לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים, ואומר אעלה אתכם. טוב, זה דיברנו על זה שפקוד פקדתי הייתה מילת קוד. ואומר אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי, אבי האמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, ושמעו לקוליך. כלומר, הם יאמינו למה שאתה אומר ושמעו לקולך. אגב, המילה קול נכתבת בתורה בשני אופנים: או קוף וו למד או קוף למד. פה זה כתוב קוף למד, בלי וו. זאת אומרת שמדובר על קריאה לארץ ישראל, קריאה לגאולה. כל מקום שזה קריאה לגאולה זה בלי וו, כשזה קריאה לתורה זה עם וו. כן, תשימו לב לדבר הזה. כן, ושמעת בקולו, שם נאמר בליבב. ושמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו, מה השאלה? למה זה ככה? כי כל זמן שזה רק ארץ ישראל, אבל עדיין עוד לא ניתנה רוח חדשה, יש חיסרון. ושמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו, השם אלוהי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה על השם אלוהינו. אז זכורה, יש הבדל בין מה שמשה צריך לומר לבני ישראל לבין מה שהוא צריך לומר למלך מצרים. לבני ישראל הוא אומר להם שהקדוש ברוך הוא החליט להביא אותם לארץ ישראל. אין שום מרכיב דתי בתוכנית של הקדוש ברוך הוא עבור בני ישראל, אלא התוכנית היא כל כולה פוליטית, להביא אותם לכבוש את ארץ כנען מידי הכנענים ולהקים שם מדינה. כלומר, התוכנית היא חילונית. לעומת זה, כשהוא מדבר עם פרעה מלך מצרים, התוכנית היא דתית. אין פה שום כוונה להקים מדינה, אנחנו רק רוצים לסבוח. משתמע מזה, נסבח ונחזור. לא כתוב במפורש, אבל יש פה איזושהי רמאות. אנחנו מתכוונים לדברים דתיים, לכן לא אלוהי אבותינו, אלא אלוהי העבריים. העבריים, הכוונה, מי שיש לו מסורת מאז בני העבר של התגלות, ויש לו צורך, כן, כמו כל האלים שיסבחו לו, אז הוא מבקש שנסבח לו. אז תן לנו לסבוח. הטענה היא דתית. כלומר, כלפי הגויים אנחנו מופיעים כדת, כלפי היהודים כאומה. מה אתה עושה?
דווקא העברי, דווקא הלאומיות?
לא, העברי זה פה הדתי דווקא. בני העבר. עכשיו, יש באמירה הזאת משהו מיוחד, זה קצת רמאות. יש בגמרא במסכת כתובות, יש חוזה שהקדוש ברוך הוא קראת בינינו לבינו ובין אומות העולם, חוזה המסדיר את מערכת היחסים של הגלות. כלומר, כדי שהגלות תהיה אפשרית צריך לשמור על מספר כללים. הכללים האלה נקראים בגמרא בשם שבועות. יש שבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל כדי שהגלות תהיה אפשרית. כמה שבועות? יש בזה מספר מקורות. יש מי שמדבר על שבועה אחת, יש מי שמדבר על שלוש שבועות בגמרא, יש דעה במדרש על ארבע שבועות, ויש בסופו של דבר בגמרא עצמה שש שבועות. כלומר יש אחת, שלוש, ארבע ושש. שבועות שהקדוש ברוך הוא דרש מעם ישראל כדי שהגלות תתקיים. אחת משש השבועות היא שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יגלו את הסוד לאומות העולם. אסור לגלות את הסוד. למה? כי אם תגלה את הסוד, אז אי אפשר יהיה להמשיך את הגלות. אז לכן צריך לשמור על הסוד, כי הקדוש ברוך הוא מעוניין בגלות לתקופה מסוימת. מהו הסוד? אז יש במפרשים הראשונים שני פירושים. פירוש אחד, סוד העיבור. פירוש שני, וזה מה שאנחנו נתייחס אליו עכשיו, סוד טעמי תורה. אומרים בעלי התוספות, אסור לגלות לאומות העולם סוד טעמי תורה. מה זה סוד טעמי תורה? אסור לגלות להם את הסיבה האמיתית של המצוות. ולמה אם נגלה להם את הסיבה האמיתית של המצוות, הגלות תהיה בלתי אפשרית? לא מובן. פשוט מאוד. הגוי מזמין אותך, אומר, או, יהודי היקר, איזה יופי שבאת, בוא תשב שתי כוס יין. אומר היהודי, לא, אני לא שותה. מה? למה? זה פוגע בי. אז אם הוא יגיד לו את האמת, מהי האמת אגב? למה אני לא שותה מהיין שלך? כי אני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. כן, זאת המשמעות האמיתית. אני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך, ולכן חזל, חכמינו אסרו עליי לשתות את היין שלך, כדי לא ליצור קירוב דעת. יאמר הגוי, אם זה ככה, אז מה אתה עושה אצלי בבית? תחזור לארץ שלך. הגלות הופכת להיות בלתי אפשרית. אבל מה אומרים לו? אומרים לו, זה מסיבות דתיות. מסיבות דתיות, את זה מקבלים. כלומר, זה מחלה, כמו כל המחלות, יש מחלה של סכרת, אז מי שיש לו סכרת, נותנים לו מאכלים בלי סוכר. מי שהמחלה שלו זה דתיות, לא נותנים לו יין. זאת אומרת, יש כל מיני סיבות, מדוע, אז מכבדים את זה, זה משהו שחוטפים אותו בלידה, ולכן היהודים מסכנים לא יכולים לשתות יין אצלי, אומר הגוי, אבל הוא מתחשב. כן? אותו דבר, אנחנו מספרים, אז בעצם כדי שהגלות היא אפשרית, אנחנו צריכים לשקר לגויים, ולומר להם שאנחנו דת בין הדתות. כשמצד האמת, זה לא נכון, אנחנו אומה בין האומות. ואין שום אומה שמסוגלת לקלוט אומה אחרת בקרבה. לכן, אנחנו משקרים. יש רק בעיה אחת, שבאיזשהו שלב אנחנו מתחילים להאמין לשקרים של עצמנו. ברור? אבל זה בדיוק ההדרכה הזאת שמשה מקבל מהקדוש ברוך הוא. כשאתה מדבר עם בני ישראל, תגיד להם טעמים לאומיים. כשאתה מדבר עם מלך מצרים, תגיד לו טעמים דתיים. כן, בבקשה.
כל המצוות הם נועדו להבין מהם
ומהות העולם. יש להם טעם שקשור לזהות העצמית
של
עם ישראל. מה? אתה אומר, יש מצוות שבאות להבליט את המהות העצמית של עם ישראל. וזה עצמו מבדיל בינינו לבין אומות העולם. אבל זה בדיוק מה שזה עושה. כלומר, אם אתה אומר למשל, תביא לי דוגמה של מצווה שאתה חושב עליה. תפילין. כן. זה אומר, אני ישראל ולא אתה. זה מספיק כדי להבדיל. כן. בבקשה.
השבועות האלה שאני מזכיר, הם רק הגלות האחרונות?
לא, בכל הגלויות. כל הגלויות היו השבועות האלה. עכשיו, אם כן, יש פה שיח אחר. עכשיו, מה הוא אומר? ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר. אז מה זה שלושת ימים? למה דווקא שלושת ימים? לא ארבעה ימים או שני ימים? שלושה ימים זה... מה אתה רוצה?
מה אכפת לנו אבל לגלות לפרעה את הסוד? הרי אנחנו רוצים לצאת כבר מהגלות.
רגע, רגע. יש פה כמה בעיות. אבל קודם כל, מה זה שלושת ימים? שלושת ימים זה מה שמרחיק בין ישראל לעמים. כל מקום שתראו בתורה את הביטוי שלושת ימים, זה מכוון למה שמבדיל בין ישראל לעמים. יש אפילו סיבה ביולוגית. אדם שנימול, אסור לו לצאת לדרך שלושה ימים. זאת אומרת, כל העולם מתקדם והוא תקוע שלושה ימים. ואז נוצר פער של פיגור בין ישראל לעמים של שלושה ימים. מובן? ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. מה השאלה שלך? מדוע לא לומר לו?
כן,
פשוט מאוד. כי פה זה ענק מדי. כלומר, בעצם אתה צריך להבין פה את הנקודה. הנקודה היא, אנחנו תמיד אומרים, משה דיבר עם פרעה, ופרעה ממש לא בסדר. למה? משה בא לפרעה ואמר לו, תוציא אותנו. הוא אומר, לא רוצה. אבל השם אמר, לא אכפת לי. ממש לא יפה, פרעה הזה. נראה לו מה זה. נכון? זה פחות או יותר הגישה שעושה את פרעה לאדם, הייתי אומר, על גבול המטומטם. הוא לא מבין מה ש... נגד מי הוא מתמודד. מה זה הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מי אתה הולך להתעסק עכשיו? לא, באמת. תבין שאנחנו צריכים לצאת ממצרים. איזה דבר הזה? אבל צריך להבין שזה משהו אחר לגמרי. מי הוא פרעה? אולי מישהו יודע? הוא מלך העולם. יפה. כי הוא המלך של מצרים, ומצרים היא הגדולה בממלכות, ומה שמצרים תעשה, זה מה שיקבע את גורל העולם. עכשיו צריך להבין שפרעה הוא אדם שעומד בראשה של תרבות עצומה, אולי הגדולה בתרבויות שהיו אי פעם באנושות. וכל התרבות הזאת עומדת על בסיס העבדים. זה הבסיס הכלכלי. בא מישהו, זקן, אומר לפרעה, אתה יודע, רציתי להגיד לך שעליך לוותר על הבסיס הכלכלי של הממלכה שלך. בעצם אני דורש ממך להסכים להתמוטטותה של מצרים. ולא עוד, אלא שאתה תסכים שאותם העבדים שאתה משחרר, הם יבנו ממלכה מתחרה בארצם, על הגבול של הארץ שלך, ולא עוד, אלא שמכאן ואילך, הם יהיו מובילי התרבות האנושית. נו, אז מתי אתה משחרר אותנו? פה זה נראה כבר אחרת. זה נשמע שמשה מדבר דברים לא הגיוניים. כלומר, תשימו את עצמכם במקומו של פרעה, לרגע אחד, תחשבו במונחים של עמדת אחריות. אני אחראי על כל העולם כולו. ומישהו אומר לי שדווקא הדפוקים האלה שבונים את הפירמידות, הם אלה שצריכים לעשות את זה. אדם אחראי, הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא מכניס אותם לבית חולים פסיכיאטרי, או הורג אותה. נכון? זה מה שהיה צריך לעשות. במקום זה הוא מוכן להקשיב להם. להבין, יש פה תעוזה עצומה. כן, בבקשה?
אבל בהתחלה הוא לא אמר לו,
זהו. לכן, אבל מה? כדי שהדברים בכלל ייכנסו לאוזנו של פרעה, צריך בכלל לדבר איתו בשפה שהוא עשוי להבין. אז אומרים לו דרך שלושת ימים, אתה חושב שהוא אידיוט? הוא לא מבין? הוא מבין בדיוק על מה זה מדבר. אבל אמרו לו את זה בשפה המכבדת את הרגישות שלו. בסדר? עכשיו, פרעה במקום להכניס אותם לבית חולים פסיכיאטרי, אמר, מה הוא אמר? טוב, אנחנו נראה מה הוא אומר בהמשך. בסדר? מה? אני עוד לא יודע מה הוא אומר, אבל אנחנו נראה מה הוא אומר. בסדר? ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. ושלחתי את ידי והקיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. ונתתי אתכם העם הזה בעיני מצרים. והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. למה כל זה? למה צריך לקחת כסף וזהב ממצרים? מה? הבטחה לאברהם. כן, שמה נאמר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואני שואל, למה הבטחה כזאת לאברהם? אז אתם היהודים הכל עניינים של כסף אצלכם. כלומר, אתה אומר, תראה, יצאנו ממצרים, יוצאים בלי כלום, איך נתחיל לבנות מדינה? זה קצת זהב ממצרים, יש להם מספיק הרי מלא, נכון? מה? אז לכן, אבל הם אמרו ככה, הם אמרו שזה בשביל הבסיס הכלכלי של המדינה. כנראה, שבעצם אם עושים חשבון, למה כל הגלות? למה בעצם? כן? הרי אם מסתכלים בפרשת לך לך, השם אומר לאברהם, ידוע תדע כי יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ביום ההוא קראת השם את אברהם, ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת. עכשיו, אני מנסה לתרגם את זה בשפה פשוטה. פעם היינו בארץ, ירדנו למצרים, חוזרים לארץ. אז מה הרווחנו? כסף. כסף. זה מה שכתוב, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כלומר, כל התכלית של הגלות לפי זה, היא להביא את הרכוש הגדול ממצרים. זה כל העניין. כן? מה? מה אתה רוצה? אולי אומה פחות טובה, לא יודע. זאת אומרת, מה שהתורה אומרת, אתם יורדים, זה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע אברהם, אני רוצה לספר לך שהילדים שלך יסבלו. זה יהיה מאוד קשה, זה ייקח 400 שנה של עינוי וסבל, אבל אל תדאג, בסוף יהיה הרבה כסף.
שווה.
כן? זה שווה, נכון? רכוש גדול.
זה חומר.
מה?
זה
חומר. ודאי, אלא מה? אני מציג את זה ככה, כדי שאתם תבינו על מה מדובר. ההבחנה בין חומרי לרוחני היא הבחנה גויית. היא הבחנה של הפילוסופיה האפלטונית. בתנ"ך אין הבחנה בין חומר לרוח. אם אתה מביא את הזהב, אתה מביא גם את הרוח של מצרים. שאתה להבין, מה זה הרוח של מצרים? אני שואל, הרי כבר בקהלת כתוב, בצל החוכמה, בצל הכסף. אני שואל, מה עשינו עם הזהב שהוצאנו ממצרים?
רגל.
יפה, מה עוד? משכן. עכשיו אני לא מבין כלום. זה שעשינו עגל מהזהב המצרי, אני מבין. מצרים היא תרבות אלילית. אז אין פלא שאנחנו עושים עגלים. אבל עשינו עם זה את המשכן. למה משמש המשכן? להשראת שכינה. יפה. זאת אומרת שהזהב של מצרים נושא בקרבו את הנתונים המאפשרים את הופעת השכינה בעולם. אם כן, מצרים היא תרבות עצומה. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שאלוהים נמצא במצרים. אז למה בעצם לא לעשות את המקדש במצרים? למה לא באמת? נו, יודע מי הציע את זה? פרעה. הוא אמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. מה ענה משה על זה? מה ענה משה על זה? עד נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו? כן, עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבתוך מצרים יש זהב מעורבב. חלק מן הזהב הוא עגלי, חלק, ועגלי, וחלק מן הזהב הוא מקדשי. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות הפרדה. כן, כלומר, יש שם תכנים חיוביים, מה שנקרא ניצוצות הקדושה שנתונים במעמקי התרבות המצרית, ויש דברים פסולים שהתערבבו עם ניצוצות הקדושה. אז מה עושים כשיש תערובת של זהב וזבל? מה עושים? עושים זיקוק. איפה עושים את זה? במעבדה. אז המעבדה, המדבר, שפני הניסיון בניסוי האלוהי הגדול, אנחנו. בעצם אנחנו שפני ניסיון בתוך מעבדה אלוהית גדולה, והקדוש ברוך הוא משתמש בנו כדי לעשות את הבירורים האלה. עכשיו, לפי זה חטא העגל היה הכרחי, כדי להפריד בין הזהב הזה לזהב הזה. עכשיו יוצא שאנחנו עשינו טובה למי? למצרים. אנחנו זיקינו את מצרים בשותפות משמעותית ביותר בהופעת השכינה בעולם. וזה למר, וניצלתם את מצרים. זה גם מלשון לנצל, וגם מלשון להציל. ואז נשאלת השאלה, מה נשאר בעולם ממצרים הקדומה? בבתי. אנחנו. הפירמידות זה כלום, זה מת, זה בחול. כן? זה יש שם מומיות. מומיות זה לא חי. לא יודע, אם תנסו תפתחו מומיות, תראו שזה לא חי. כן. אבל איזה דבר חי נשאר ממצרים הקדומה? עם היהודי. נא להכיר, אנחנו המצרים האחרונים. אחרוני המוהיקנים, בסדר, המצרים בעולם, זה העם היהודי. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה זה מצרים העתיקה, תיקח את ישראל, תעשה מזה תשליל, נגטיב. תמצא את מצרים. יוצא לפי זה שמצרים זה בית היוצר של ישראל. כלומר, מי זה, כלומר, עם ישראל קיבל את התבנית, את הצורה, את החותמת של מצרים העתיקה. וזה יצר אותנו, אפילו בדרך של שלילה. אתם רואים כמה מצוות יש בתורה, שהתורה אומרת עליהם זכר ליציאת מצרים. כלומר, אתה בא לשלול משהו ואתה זוכר אותו. זה כמו שכתוב, תמחה את זכר עמלק. מה הדרך הכי טובה לזכור אותו? להגיד שצריך למחות את זכרו, ואז כל הזמן אתה מזכיר אותו כל שנה. כן? אז גם אתה רוצה לזכור את מצרים, תגיד שמצרים דחויה. כן? אבל לזה אומרת התורה דבר מדהים. לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. איזה גר היית. זה כמו שתגיד, לא תתאב גרמני כי הוא סידר לך מגורים באושוויץ. כן? זה בערך מה שזה אומר, נכון? והתורה אמרה, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. כנראה שאתה נבנית משם. זאת אומרת שיש משהו עצום במצרים שעובר אלינו דרך הזהב והכסף שאנחנו גונבים ביציאת מצרים. לכן אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא מגלה כאן למשה, תראה לאיזה שליחות שלחתי אתכם לשם, כדי לנצל את מצרים. מובן? טוב. עכשיו, כל זה מאוד יפה, מאוד גדול, ענק אפשר לומר. אגב, אני רוצה לפי זה שככה בכל תרבות זה כך. למשל, בימינו יש, אנחנו חווינו את יציאת אירופה. מה הבאנו מאירופה איתנו? מה? לא הבנתי. כספי שילומים, זה נכון. הבאנו עוד כמה דברים, בין היתר את המשטר הדמוקרטי. זה בא לנו מאירופה. שאלה, המשטר הדמוקרטי זה טוב או רע? צדדים שכן, צדדים שלא. איך נברר את זה? הלכנו לגלות, חזרנו לכאן, מביאים את זה לפה, וכאן עושים בירורים. שוב, אנחנו מעבדה מחודשת. ואז זה בא לידי ביטוי, המעבדה הזאת, דרך מלחמת התרבות במדינת ישראל. יש כאלה שאומרים על חלקים מסוימים של התרבות האירופאית, תזרוק את זה, זה שייך לעגל. אז שאומר, השתגעת? צריך לשמור את זה, זה שייך למקדש. וכיוון שזהב זה דבר יקר, ורוצים גם לא לחזור עוד פעם לגלות כדי לעשות עוד פעם את הבירור הזה, לכן הוויכוח במדינת ישראל הוא ויכוח קשה, ויכוח מר. או? אבל בסופו של דבר, מה יישאר בהיסטוריה מהתרבות הדמוקרטית? אתם יודעים מה יישאר? מה שעם ישראל ישאיר. מה שאנחנו נשמר מאותה התרבות הדמוקרטית, יתברר כבירור הנכון של אותם מערכים שיש שם. או? אז זה מתחיל להסביר מדוע יש כל כך הרבה יהודים מכל מיני סוגים במדינה הזאת. כן? אלה שבאו מפה, אלה שבאו משם, כי כל אחד מביא איתו את הניצוץ לבירור של מה שהוא ליקט שם. למשל, יש במדינת ישראל מה שנקרא מאבק בין עדתי. כן? השד העדתי, מכירים? אז כשיש מאבק עדתי במדינת ישראל, מה זה? זה בעצם, הרי מה עושה את היהודי הזה ליהודי מרוקאי ואת היהודי הזה לפולני? הגוי שאצלו הוא חי, נכון? זאת אומרת שכשיש ריב על רקע הדתי בין יהודי ממרוקו ליהודי מפולין, בעצם מדובר על שני גויים, אחד ממרוקו ואחד מפולין, שרבים דרך שני יהודים. והם עושים דרכם של אותם היהודים את הבירור. מובן? אז זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מגלה כאן למשה, הוא אומר לו, וניצלתם את מצרים. כן, בבקשה. האם אפשר לעשות את כל זה בארץ ישראל בלי גלות? לא, אי אפשר. אבל אפשר לעשות את זה סופט. זאת אומרת, גלות נחמדה. היה אפשר לעשות דבר כזה. שעם ישראל, בכל מלוא עוצמתו, יום אחד יודיע לגויים, קבלו הודעה, בעוד שבועיים אנחנו שולחים משלחת אליכם לגלות. ואז אותה מדינה הייתה אומרת, איזה יופי, איזה התרגשות. עם ישראל בא אלינו לגלות. היו מכינים, שטיח אדום, אתם צריכים משהו, כן, מזכרת, וכל דברים כאלה, כן? איזה יופי, תודה רבה שבאתם ללקט את הניצוצות. אי אפשר לעשות גלות כזאת נחמדה. כן? אגב, היה לנו אחד כזה, זה יעקב אבינו. כן? אומרת הגמרא, ראוי היה יעקב אבינו לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שמפני כבודו, הקדוש ברוך הוא שלח את יוסף כדי שיתקבל כמלך. זאת אומרת, אצל יעקב הייתה הגלות האידיאלית, אבל חייבת להיות. אין איך אני יודע. כתוב, ידוע תדע, כי גר יזרחה. רבנו יצחק אברבנאל טען שהגלות הייתה תוצאה של החטא, והמהר"ל מפראג דחה את דבריו בהרבה מאוד ראיות, לומר שהגלות היא דבר עצמי. כן? בבקשה. הגלות המכובדת בהודו? בדרמסלה, שם כולם מדברים עברית. יש שם פלאפל, בית חב"ד, מה שאתה רוצה. כן, כן. יכול להיות, יכול להיות. כן, כן. אנחנו שולחים את החבר'ה שלנו לגלות. זה חלק מהמסלול, נכון? אתה גומר סיירת, לפני שהסמסטר מתחיל, יש איזה טיול בהודו, וכלומר, אתה משתמש קצת בכספי, איך קוראים לזה, המענק, ואתה חי שם כמו מלך, חוזר אחר כך לסמסטר, נכון? עכשיו, אם אתה, נגיד, אם הבן שלך, אתה גר ב, אני יודע, אתה צפוני כזה, והבן שלך, במקום לצאת להודו אחרי השירות, הלך לעשות קצת כסף, כדי שהוא יוכל לשלם את הלימודים. מרוב בושה, אתה סוגר את התריסים ויוצא לרודוס. כדי שלא ישאלו אותך השכנים, מה קורה עם הבן שלך? שמעתי ש... מה, הוא לא בהודו? זה. בסדר. אבל יש מה להביא משם גם. כן, בבקשה.
יכול להיות ששלמה המלך ניסה לעשות מהלך הפוך ולהביא בעצם את כל הגלות אליו,
שהוא הביא את הנשים? כן, בדי. זה לא מהלך הפוך, זה בדיוק זה. כלומר, שלמה חשב שהוא יכול להיות משיח בן דוד דרך הארמון שלו. צריך היה לשלוח לשם בכל זאת. מאיפה הוא הביא את הנשים? הוא הלך להביא אותם. כלומר, זה גלות במובן הרבה יותר עדין. טוב. עכשיו, כל זה מאוד נחמד, זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. מה התגובה של משה לכל הסיפור הזה? ויען משה. ויען משה. ויאמר. והן... לא יאמינו לי, הקדוש ברוך הוא אמר לו ושמעו לי כל אחד, נכון? והוא אומר, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי. הוא אמר לו, ושמעו לי כל
אחד.
נכון, רגע. כי אמרו, לא נראה אליך השם. מה זאת אומרת? למה שהם יאמרו, לא נראה אליו השם? שואל הנציב מוולוז'ין, שאלה יפה. וכי הם לא רוצים להיגאל, הרי הם חולמים על זה כל הזמן. כן, זה כבר דורות שמדברים על זה שהקדוש ברוך הוא ישלח גואל, יוציא אותנו ממצרים, יש הבטחה מפיו של יעקב, הבטחה מפיו של יוסף, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אז ברור שהם רוצים לצאת מהעבדות הקשה גם של מצרים, והם רוצים את ארץ כנען. אז למה שהם לא ישמעו לו? כן, יש פה... לא, יש פשוט דבר מאוד ברור כאן. כי יאמרו, לא נראה אליך השם. אליך, אחד כמוך לא יכול להיות שהשם נגלה. למה? כי אין בין משה לבין בני ישראל שום מכנה משותף. הוא נראה או מדייני או מצרי. זה שפעם הוא עשה בר מצווה, זה בקושי זוכרים לו. לא? ויודעים שמאז שהוא הסתבך שם עם בן בני ישראל, הוא ברח. כלומר, הוא אדם, בן, רק שמשה מדבר ביידיש, היה יוצא לו מבטא מצרי. כן? בכלל, אתה מבין משהו ביידיש קייט אתה? לפחות להרצל יש זקן, לך אין זקן. כן, הרי בנסיכי מצרים לא היה זקן, הם היו עוקרים את השורשים של, של השערות. אז יש להניח שלמשה, לא היה זקן. לא, כנראה שלא היה לו. כן, הרי כתוב, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, מה המשך הפסוק? זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. כן, למה בתהילים מודגש זקנו של אהרון? כי למשה כנראה אין זקן. כן? כלומר, הוא נראה כמו מצרי. הוא מלומד בחוכמות חיצוניות, ואינו מוכר להם כאישיות נורמטיבית מבחינת בני ישראל. כלומר, אתם מבינים, שנים, יושב שם אהרון, והוא מדבר איתם, נותן להם דרשות. מדי פעם ככה חוזרים הביתה, היה קשה שם לבנות פירמידות, היה נורא קשה. אבל אהרון אומר, רבו יסי, בואו, אני אסביר לכם מה שהקדוש ברוך הוא עושה לעשות. יבוא יום הקדוש ברוך הוא, יפקוד אותנו ויביא אותנו לארץ כנען. קוראים לזה אהרון, איזה יהודי טוב כזה, איזה זקן יפה, ויש לו מסורות מלוי, מקהת, מישראל, מאברהם ויצחק. זה בן אדם ככה, אתה רואה שם, אתה מסתכל על אהרון, אתה רואה ממש יהודי, חמד של יהודי, כן? זה יהודי קדוש. פתאום מגיע הדתל"ש ואומר, חבר'ה, בואים לארץ ישראל, נרגנתי משהו. נו, באמת. ולא ישמעו לי, לא ישמעו קולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. לא יכול להיות שגאולה תבוא בצורה הזאת. כן. איזה סימנים? כן, אז הוא גנב סימנים. גנב סימנים. כן, הוא משתמש בטלית שלנו ועושה מזה דגל. על מי הוא עובד? טוב. ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר, מטה. למה משמש מטה בתרבות העתיקה? שלטון. המצרים הקדומים, הפרעונים, יש להם מטה ביד תמיד. מטה זה הנהגה. אז הוא, כן, יש גם מטה וגם שוט. אז הוא אומר לו, בוא נבדוק מה אתה... כלומר, אתה בעצם אומר שהמנהיגות שלך לא תתקבל, נכון? אז מה זה בידיך? ויום המטה. ומה השליחו ארצה? והשליחו ארצה והיא לנחש. והנוס מושה מפניו. מה זה נחש? זה מצרים. מצרים, זה קולק הנחש ילך. יש להם נחש במקום של התפילין וכו'.
מה זה אומר?
מה? ההנהגה היא אצל פרעה. נכון? פרעה הוא המנהיג. כלומר, אין תקווה שמשה יהיה המנהיג, כי ברגע שהוא משתמש, כי המטה שלו הופך לנחש.
אנחנו מכירים את זה בווריאציה אחרת, שזה שהוא ישלח את המטה, זה כביכול זה שהוא נס.
ודאי שיש פה נס, אבל השאלה מה הנס הזה אומר. וינוס משה מפניו. ויאמר השם אל משה, שלח ידיך, ויחוז בזנבו, וישלח ידו, ויחזק בו, וילמטה בכפו. אז מה הוא אומר לו? אתה רואה? הנחש הופך למטה. אתה בא ממצרים, נכון? אבל אתה הופך להיות המנהיג של האומה. כלומר, אתה דווקא, יש לך תפקיד להפוך את הנחש למטה. מה זה הנחש? מצרים. מצרים שדבקה בך. נחש בגימטריה, משיח. ואתה הופך להיות מטה בכפך. כן. יפה, יש פה גם שאלה נוספת. והם לא יאמינו לי. ולא ישמעו בקולי. אני שואל איזו שאלה, למי צריך להאמין? הקדוש ברוך הוא, לא למשה. זה נשמע כמו כאילו שמשה אומר שצריך להתייחס אליו. מה קרה לו? מה הדבר השני שקרה לו? נהיה מצורה. כן, זה צרה, זה העונש על הסגנון הזה. מה, אתה חושב שזה שלך? זה לא שלך, זה של ריבונו של עולם. אז הנטייה הזאת לייחס לעצמו את ההנהגה, היא זו שפגעה בו ונצטרה. עכשיו, מעניין שזה גם אותו חטא שחוזר על עצמו במעשה ממריבה. שפוגעים בו. משה כועס. אם זה ככה, אתה לא יכול להניג יותר. כלומר, יש פה איזה מחיר שצריך לשלם משה על התקיפות של ההנהגה שלו. כן? והמחיר זה שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. כן, לכן הוא אומר לו, למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כלומר, מי שאתה מייצג, זה באמת נכון, זה אלוהי אבותם, למרות שאתה לא נראה כזה. אבותם, אבותיהם, בעצם אני כבר תגיד.
לא, אבל אבותיכם,
משה
גם
כלום.
זה נשמע כאילו
משה
בחוץ.
ודאי שהוא בחוץ. ויאמר, מה? נכון. ויאמר השם לא עוד, אבנה ידך בחיקך, ויביא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורת כשלג. ויאמר השב ידך אל חיקך, וישב לו אל חיקו, וידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבת כבשרו. והם לא יאמינו לך, לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון, והם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לכולך. ולקחת ממי היאור ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשה.
אמר שמצא את זה נחש ויש כל מיני שקה
יש הרבה דברים.
יש הרבה?
כן. נכון. ישראל נמשלו ליונה, נכון? והיה שארית ישראל בקרב המרמים כאריה בבעמות יער, כחפיר בעת רצון. שא פזורה ישראל, נכון? אז יש הרבה, נכון? טוב. נכון, זה בדיוק העניין. בקולי, משמע שמשה הוא הסמכות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא הסמכות. בסדר? לכן אומר לקולי. עכשיו, פסוק י' אומר דבר מאוד מעניין, ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, קרבת פה וכבד לשון אנוכי. מה זה כבדות הפה של משה? זה מחלוקת ראשונים, אם זה הגמגום או לא. אבל בפשטות, מה שקורה למשה, הוא אומר, אני לא יכול לדבר, כי אין לי שפה שמתאימה לאף אחד. אני לא יכול לדבר אל פרעו, בשפה שלו, אני לא יכול לדבר אל בני ישראל בשפה שלהם. עכשיו, פה אתה שולח אותי במיוחד לבני ישראל, ואתה אומר לי, שאני צריך לדבר בשפה, תבינו, נתרגם את זה במונחים מודרניים, אני צריך לדבר בשפה של תרבות כללית, על מסורת אבות. הם לא ישמעו לי. אני כבד פה וכבד לשון, לא יכול לדבר. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם, מי עשו מילם, או חרש או פיקח או עיוור, הלא אנוכי השם, ואתה לך, ואנוכי יהיה עם פיך, והוריתי לך אשר תדבר. כן, מה?
גם אם אתם הולכים שלשום, גם אז הלכה אל עבדך, נשפק על
ידי התגלות קודם. כן, כלומר, הרמב״ם אומר שהוא דיבר שם כמה ימים. כל הסיפור הזה נמשך הרבה זמן. כן. גם הרמב״ם הופך את סדר הפסוקים בכל הסיפור הזה. הוא שם את הפסוק, בהוציאך את המצרים, את העבדות, את האלוהים על הר הזה, כאילו שזה היה בסוף הדיון. כן, מה אתה אומר?
ולמה לפרעה הוא לא יכול לדבר בשפה של
פרעה? בשפה של פרעה הוא יכול. בשלב הזה הוא לא מדבר על פרעה, רק בפרשת וירא הוא ידבר על הקושי שלו לדבר עם פרעה. פסוק ג' ויאמר, בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. מה זה? הוא אומר, אני מבקש שתשלח מישהו אחר. מי זה המישהו אחר שעליו הוא חושב? אהרון. חזל אמרו, תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח. אז זה מובן. תשלח אדם דתי. אחד מבית המדרש, אחד קלאסי, ואז הוא יתקבל. ההצעה הזאת לשלוח אדם דתי להנהגת האומה נתקלת בתגובה חריפה ביותר. ויחר אף השם במשה. עד עכשיו, בסדר, עודד אותו, יהיה בסדר. אבל אתה הצעת את אהרון? זה לא יעבור בשקט. ויאמר, הלא אהרון, אחיך הלוי. מה זה, אחיך הלוי? הרב, מהגטו. ידעתי, כי דבר, ידבר הוא. מה הם עושים שם בגטו? הוא מדבר. הוא אומר, ריבונו של עולם, יוציא אותנו משם, צריך להתחזק באמונה. המדרש אומר משהו מעניין, שכשמשה אמר והם לא יאמינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מאמינים בני מאמינים הם. מה זה מאמין? מה זה מאמינים בני מאמינים? הם התרגלו להאמין במקום לצאת מהגלות. כלומר, זה הפך להיות סגנון. מה אתה, יהודי יקר במצרים? אני מאמין. אולי תעשה משהו? לא, כי אני מאמין. מה? השתלמה, אבל בזכות מישהו שבא מבחוץ. הרי מה, מה, כלומר, מה חסר לאהרון שיש למשה? מדעי המדינה. כלומר, זה בדיוק העניין. משה גדל במצרים, הוא יודע מה זה מנהיגות, הוא יודע מה זה פוליטיקה, הוא יודע מה זה משפט. כל זה, בתוך הגטו, לא לומדים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אשלח אחד כזה? ויחר אף השם במשה. ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי. ידעתי כי דבר ידבר הוא. מה?
זה לא אמונה אמיתית, זה לא מביא לידי מעשה.
נכון, 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 נכון. זה בעצם, יש פה משהו קשה מאוד בזה. נכון. עכשיו, אגב, היה פעם איזה יהודי אחד, הרדב"ז, אמר לרב קוק, אני לא מבין כל הלימודי אמונה שלך, מה אתה מדבר, דברים עמוקים, לי מספיק האמונה של הסבתא שלי. ענה לו הרב קוק, הסבתא של כבודו הייתה צדיקה, ובוודאי חלקה שמור לה בגן עדן עם כל צדיקי ישראל. אבל אי אפשר להשתמש באמונה של הסבתא של כבודו כדי להנהיג את עם ישראל. טוב, אז הוא אומר, כי ידעתי כי ידבר ידברו. עכשיו, מה בעצם מדאיג את משה? הוא חושש ללגיטימציה שלו בעיני הממסד הדתי, נכון? איך אני יודע? כתוב בהמשך, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. משמע שזה מה שמשה היה צריך לשמוע. הוא צריך לדעת שבתוך בית המדרש יש מישהו שאומר שמה שהוא עושה זה בסדר. אומר הרב קוק לבן גוריון, אל תדאג. אומר הקדוש ברוך הוא לבן גוריון, אל תדאג, הרב קוק איתך. הוא מוכן להגיד שזה בסדר מה שאתה עושה. ואז משה מוכן ללכת. כן, בבקשה.
שמח בליבו זה לא להפוקי קטרוץ.
אפילו בליבו. ברור. ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי יהיה עם פיך ועם פיו, והוריתי אתכם לשיר תעשון. מכאן ואילך, ההנהגה של עם ישראל, הנהגת הגאולה, תמיד דאגה של יהיה לפחות זקן אחד בקואליציה. זה יכול להיות הרב שמואל מוהליבר, זה יכול להיות הרב ריינס, מוכנים אפילו לשחד את בעל הזקן, רק שיבוא. גם כשלא צריכים אותו מבחינה קואליציונית. כי הוא נותן את הגושפקה, הוא נותן את ההרגשה שסבא איתנו. כן, בבקשה. ודאי שזה עונש. חזל אומרים שזה לא בסדר.
זה
צריך להיות רק משה. משה וזקני ישראל. עכשיו הוא צריך את הארון, בסדר. יש לך חולשה, חולשה לדתיים, בסדר, אז מביא לך אותם. הם יהיו עכשיו איתך בממשלה, כן.
הרב, לשמור חוזר בזמן שפעלים עם נון ובלי נון בסוף. עכשיו תעשו,
נכון.
זה יכול להסביר
לסוף,
זה
יכול.
אני
לא מה... מה ההבדל בין תעשו לתעשו?
כן.
זה עם נון וזה בלי. נכון, זה לא, זה בכלל לא אותו דבר. אני שואל אותך שאלה. שאלה בלתי פתורה, איך היא נקראת בגמרא?
תיקו.
למה אנחנו לא מצליחים לפתור? חסר לנו 50 שערי בינה, נכון? תוסיף תנון, יוצא תיקון. ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות, והיה לך משה. וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו, אל חנה ואשובה אל החי אשר במצרים, וראה עודם חיים, ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. למה הוא הלך ליתרו? כדי לבקש רשות. למה הוא צריך לבקש רשות? הוא הבטיח לו, נכון? נשבע לו, ויואל משה לשבת את האיש, נשבע לו שלא יצא בלי רשות. זה שלושת השבועות. מישהו שאל פה, האם השבועות זה רק בבית שני? לא. בכל הגלויות יש שבועה. השבועה אומרת, אל תצא בלי רשות של הגויים. למה? כי אתה הולך לשנות את המפה הגיאופוליטית של העולם. עד עכשיו היית מחוץ למשחק, ואתה רוצה להיכנס בחזרה. הנימוס, הדרך ארץ, דורש שתבקש רשות. עכשיו נשאלת השאלה. ואם יתרו היה אומר לא, לא. אז מה היה קורה? מה? היה משכנע. והוא לא היה משתכנע.
הקדוש ברוך הוא היה דואג לזה.
ואם הקדוש ברוך הוא לא היה דואג לזה?
מה שזה הקדוש ברוך הוא דואג לתורה? שלשכנע אותו.
או ש... ואם פרעה לא משתכנע, אז לא?
דאגים שיתרו יעבוד, ואז שהוא מת.
לא, פשוט מאוד. אז מישהו אחר יבוא. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעבור על דרך ארץ. כלומר, מעמד כל כך משמעותי, כמו גאולת העולם, זה לא יכול להיעשות תוך כדי רמיסת ערכים בסיסיים, שהם הדרך ארץ. אז אם יתרו לא מסכים, שהקדוש ברוך הוא ימצא פתרון, הוא יביא מישהו אחר. כן? זה עד כדי כך. כן, בבקשה. כנראה זה אותו סיפור. כי הרי יתרו ראה את עצמו בתור המורה של משה. משה זה רק תלמיד. עכשיו הוא הולך להניג את העולם? או... טוב, ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. עכשיו אני רוצה להגיד לכם את האמת, זה לא כל כך פשוט, הפסוקים האלה. ייתכן שהפסוקים האלה מדברים על פרשה קדומה יותר. שפעם אחת משה כבר יצא למצרים, ואז הוא ביקש רשות מיתרו, והוא נתן לו, והוא הלך לראות האנשים המבקשים את נפשו, כלומר, ידע שמתו אנשים המבקשים את נפשו. כלומר, זה לא בטוח שזה מבחינת סדר הזמנים קרונולוגית פה. טוב.
איך רואים שמשה רבנו בסוף הניג את העולם?
איך רואים שמשה הניג את העולם? תראה, כל אחרי כמה אלפי שנים, השאלה היא בכלל לא עומדת על הפרק. אנחנו רואים שכל פני ההיסטוריה כולה השתנו בגלל מה שמשה הביא. נכון? אני חושב, לא? נראה לי ככה. כל העולם כולו היום הוא תוצאה, מצבו של העולם זה תוצאה של המפעל של משה. כן, בבקשה. נכון, זה בדיוק העניין. כלומר, יש צורך בשיתוף אומות העולם בגאולה. ולכן, מצרים היא זו שמייצרת את הגואל. זה הזכות שלה. בסדר? דיברנו על זה בשיעורים הראשונים על שמות. טוב, ואומר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים הבקשים את נפשך, ויקח משה את אשתו ואת בניו, והרכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו, ויאמר השם אל משה, בלכתך לשוב מצרים, ראה כל המופתים אשר שמתי בידך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. ומה המשך המשפט? לכאורה, הרי יש בכל משפט תקני, יש נושא ויש נשוא, נכון? פה הנושא מופיע, בני בכורי ישראל, אבל לא כתוב מה הנשוא. בבגרות זה לא עובר, נכון? יפה, זה בדיוק מה שאומר. בני בכורי זה ישראל ולא אתה. כלומר, בעצם הוויכוח פה הוא מי הוא הבכור. מי הבכור, כלומר, מי האומה שמנהיגה את ההיסטוריה. הבכור הרי הוא זה שמנהיג. ואז יש לנו מחלוקת מי הוא בכורו של ריבונו של עולם. יש בתנך שלוש אומות שטוענות לבכורה. וזה דרך הביטוי ראשית. יש ביטוי ראשית גויים עמלק. יש קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, וגם בספר תהילים, ויח כל בכור במצרים ראשית עונים באהולי חם. אם כן, שלוש אומות טוענות להיות הבכור. ישראל, מצרים ועמלק. כאן הוויכוח הוא בין מצרים לבין ישראל. עמלק פה לא בעניין. לכן אומר, בני בכורי, תדע לך, זה ישראל ולא אתה. ואומר אליך, שלח את בני, ויעבדני, ותמיין לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. עכשיו, מה זה בעצם הסיפור הזה, שהנה אנוכי הורג את בנך בכוריך? איזה מכה זאת? זאת האחרונה, נכון? מכת בכורות. אז בעצם מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? הוא אומר לו, לפרעה, הוא אומר לו, תראה, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה משלח אותם, או, תדע לך, זה יגיע עד מכת בכורות. מה פרעה העדיף? את מכת בכורות, נכון? כלומר, הוא לא רצה לשלח, והוא קיבל את מכת בכורות. לפי החוזה פה, אחרי שהוא קיבל את מכת בכורות, הוא פטור מלשלח. הוא לא צריך לשלח את ישראל יותר. כי הרי הוא שילם. הרי התוכנית, החוזה היה ככה. או לשלח, או מכת בכורות. מה הוא קיבל? מכת בכורות. לא צריך לשלח. והפלא הגדול הוא שאחרי מכת בכורות פרעה שילח את בני ישראל. וזה דבר ממש לא מובן. כן? צריך להיות הסבר לדבר הזה. כן? זה רציני, כלומר, כזו שחוק כשאומר משהו, הוא מתכוון ברצינות. או שאתה משלח או במכת בכורות, קיבל מכת בכורות, לא צריך לשלח. מה? אז מה אם הוא היה בכור? זה לא מה שכתוב. פה כתוב שלא. מה? לא, ממש לא. זה לא או שתביא לי ואו ש... אלא, אגב, רואים גם שפרעה רצה לשלח את בני ישראל בסוף. אז באמת זו שאלה שנצטרך להתמודד איתה כשנלמד על ה-10 מכות. כן. כן, אנחנו נתמודד עם השאלה הזאת בבוא הזמן. רק אני רוצה בינתיים לעורר שהסיפור הוא ממש לא פשוט. טוב, כל זה בהנחה שהבכור שמדובר עליו זה הבכור של פרעה, ותמען לשלחו נאמר על פרעה. נכון? אולי הכוונה ותמען לשלחו, שזה משה, שהוא מיען לשלח את העם, הרי משה עשה בעיות, לא? ראינו שמשה לא רוצה, נכון? ובאמת מה כתוב? והיא בדרך במלון, והפגשו השם, והיבקש עמיתו. את מי?
הבן.
את הבן של משה, אולי הבכור שלו. לא ברור. או אולי הבן השני. ותיקח ציפורת צור, ותיכרות את עורלת בנה, ותגע לרגלה, ותאמר כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו, אז אמר חתן דמים למולות. מה זאת אומרת שהשם ביקש להמית את משה, או את בכורו, או את בנו השני? המפרשים כאן מתלבטים. כל האפשרויות מופיעות במדרשים. כוונה שמשה נחלש. יש איזו חולשה. הוא היה חולה, כנראה מאוד, וציפורה הבינה שזה בגלל שהבן לא נימול, ואז היא קרתה את האורלה, ומשה ניצל. למה משה לא רצה לכרות את האורלה של בנו? הוא, הרי המדיינים היו נימולים, נכון? המדיינים היו נימולים, בוודאי, הם היו מבני כתורה. אפילו הרמב״ם פוסק שבני כתורה חייב מברית מילה. נכון? אז הם היו נימולים. משה ראה שבמדיין נימולים. מה הוא חשב? שזה אולי מנהג מדייני, עדיף לא לעשות. מה? אולי, יש כאלה שכאלה.
אולי הוא חשב שהוא בכלל שייך
לתרבות מצרים. אולי הוא חושב שזה דווקא מצרי לימול. הרי המצרים היו גם כן נימולים. מה? המצרים היו נימולים, בוודאי. כן, אבל השאלה היא למה הוא נימול. האם הוא נימול בתור מצרי או בתור עברי? הוא הרי נולד מהול, לפי חז"ל. הוא אף פעם לא עבר את הטראומה. אברהם נימול והעביר את זה לבני כתורה. השאלה היא משה מודע למשמעות העברית של הברית. תכן שלא. מה?
לא היה הסכם בין משה ליתרו שהבן
הראשון
כביכול
ילך בדרך של יתרו והבן השני ילך בדרך של משה. נכון. אז למה הוא לא עשה בברית? אז זה פירוש אחר.
למה
המצרים? למה המצרים מעלו? חז"ל אומרים שזה בא מיוסף, שיוסף מעל את כולם. כן. יש אומרים שעל זה על דרך הלצה יותר, שיוסף ידע שהאחים שלו עתידים להתבולל במצרים. ואז היהודי תמיד עושה מה שהגוי עושה. לכן הוא מעל את כל מצרים, כדי שהיהודים ימולו גם כן. כן, כן. היא הבחינה שזה הסיבה.
מה?
כלומר, מה היא ראתה ש... מה? מה לא הבנתי?
זה סותר לגמרי, אם משה לא מועל בגלל זה, אז מה גורם לה...
כן, אבל היא כנראה מבינה יותר טוב ממנו. מה היא מבינה? שהחולי הזה שמשה נתקף ממנו, קשור לברית המילה. חז"ל אמרו שהיה סימן לדבר. כן, שהוא היה כאילו הנחש החזו בכל החלק העליון של גופו עד הברית, ואחר כך בחלק התחתון עד הברית. כלומר, אז היא הבינה, יש פה איזשהו סימן, היא הבינה שזה מה שקשור. עכשיו, מה זאת אומרת? הנחש החזור. כן, המחלה. הכוונה שהוא היה חולה, והיא הבינה שזה האחיזה של הנחש במשה. זה מזכיר לנו משהו, לא? מישהו שהנחש הפיל אותו.
מה
האישה? ומי הפיל שם? האישה. מה היא עושה? כאן היא מתקנת. יפה. ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך, ויפגשו בהר האלוהים, וישק לו. טוב, עד כאן להיום. שלום.